השיעורים השבוע מוקדשים לזכר הרב הלל גרשון בן אברהם פינקלשטיין בתרומה נדיבה על ידי משפחתו לזכר עילוי נשמתו. קשת כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים. שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
השנה עסקנו בשאלות ותשובות של המאה ה-20. היו אנשים שפנו אליי, פגשו אותי ברחוב ושאלו אותי, הרי עסקתי כל כך הרבה בשוטים, משוטים שונים, מרבנים ראשיים, מפוסקים בחוץ לארץ, באירופה, בארצות הברית. עדיין לא עסקתי בתשובות של רב משה פיינשטיין. הרי התשובות איגרות משה הן אולי התשובות הכי מפורסמות בדור שלנו. ולמה לא עסקתי בהם עד עכשיו? אחת מן הסיבות הייתה שבאמת קשה לבחור כמה תשובות בודדות מתוך המבחר העצום של שאלות ותשובות איגרות משה בשמונה כרכים. אבל הייתה לי סיבה אישית אחרת. השבוע, זין אדר, זה יום הולדת של הגאון רב משה פיינשטיין, וי"ג אדר זה יום הזיכרון שלו. ולכן השידורים השבוע, שבוע של זין אדר, של י"ג אדר, הם יהיו עוד זיכרון באותו זמן לגאון רב משה פיינשטיין. הוא נולד בבלרוסיה ב-1895. למד אצל אביו, שהיה תמיד חכם, רב, פוסק, ואולי תקופה מסוימת הוא אף למד בישיבות. רבי סוזלמן כנראה היה ראש ישיבה איפה שהוא למד, אבל בעיקר לימודו היה על ידי אביו או אוטודידקטי. לא נודע על זמנו, בכל אופן אני לא מכיר את ה... לימוד שלו בישיבות, ורק ב-1921, בזמן שהוא היה רק בן 26, הוא נבחר לרב בעיר לובן, והיה שם רב עד שהיו בעיות מצד הממשלה, והוא נאלץ לעזוב והגיע לארצות הברית ב-1937. הוא בהתחלה חיפש מקום כדי להפיץ תורה, לפסוק הלכות, והוא יסד ישיבה בשם מסיפתא תפארת ירושלים בניו יורק. הוא עסק בישיבה כראש ישיבה, ובאותו זמן היה נחשב לאחד מהפוסקים המובהקים של ארצות הברית, ולדעתי בסוף הוא היה הפוסק של ארצות הברית, של יהדות מסוימת. הוא היה פעיל מאוד בתחומים של האגודה, היה ראש מועצת גדולי התורה, עסק בחינוך עצמאי, חיבר ספרים בשם דיברות משה, ספרים של חידושי תורה, מסכתות, ספרים עבים מאוד, הרבה חומר יש בספרים שלו, בדיברות משה, על כמה וכמה מסכתות בשעס. אבל בעיקר, גדול מרבן שמו, הוא היה נחשב הפוסק בארצות הברית. בזמן שהספידו אותו בארץ, בעצם זה היה בפורים. הוא נפטר בי"ג אדר ב-1986, לוויתו התקיימה ברחוב יפו בישיבת עץ חיים בירושלים, וגדולי תורה, הרב שך ועוד, הספידו אותו בירושלים. אומרים שרב שלמה זלמן סירב להספיד אותו. הוא אמר שאני לא ראוי, כנראה, כך שמעתי שרב שלמה זלמן אמר שאני לא ראוי להספיד אותו, הרי בעיקר אני תלמיד שלו, למדתי מהספרים שלו. הוא היה נחשב רבן של כל בני הגולה. פשוטו כמשמעו, הפסק שלו היה הפסק בארצות הברית. בתחומים מסוימים כמעט, שהוא היה פוסק בלתי מעורער. היו תחומים שבהם היו ויכוחים רבים על עניינים מפורסמים שרמי שפסק. היו לו כתפיים רחבות מאוד, הוא ניגש לשאלות הלכתיות מסובכות, כמעט שאין תחום שלו עסק בו, הרבה לעסוק בענייני רפואה, בתחומים האלה הוא התייעץ מאוד עם חתנו, הגאון הרב משה דוד טנדלר, שהוא גם היה, גם הוא היום ביולוג, פרופסור לביולוגיה, והוא גם תלמיד חכם, אולי בעצם הוא תלמיד חכם וגם פרופסור לביולוגיה. בכל אופן, רב משה התייעץ איתו בשאלות הלכתיות, ואף מציין את זה בתשובות. אחת מן השאלות שאני זוכר, שדנו בה, היה מקרה של תאומים, סיאמיס טווינס, תאומים סיומיים, שהיו צריכים להפריד ביניהם, אבל הרופאים היו צריכים לנתח, ובגלל שהם היו קשורים ממש על פי לב אחד, בזמן שהרופאים היו מנתחים, אז היו הורגים אחד, והשני היה נשאר בחיים. חוץ מהשאלות ההלכתיות שהועלו כאן, הרופאים כנראה רצו להתייעץ עם תמיד חכם, איש שיש לו ידע בתחומים האלה, ויכול לדבר איתם על המוסר שבדבר, לא רק הצד הלכתי, אבל הצד המוסרי, האתי, האתיקה הרפואית. ורמי שיחד עם שיבדל לחיים טובים חתנו, הרב טנדלר, נסעו לשם, בירו את ההלכה ופסקו מה שפסקו. רמי שלא נרתע מלפסוק בשאלות בכל תחומי החיים, ואף גם בתחומים שהיו עדינים, ויש ביניהם שאלות שהסעירו את עולם התורני החרדי, ולפעמים גרם לוויכוחים רציניים, ואפילו היו מקרים שאימו על רב משה בגלל פסקים מסוימים. היום אנחנו נבחר, ואני אמרתי, הבחירה הייתה בשבילי קשה מאוד. מצד אחד, היו שאלות מפורסמות שהוא פסק בארצות הברית, על כל מיני תחומים, מי גודל הכיפה ועד זמן קביעת מוות. ונבחור כמה שאלות אולי מהמפורסמות ביותר מצד אחד, ואולי גם שמראים על חיים מסוימים בארצות הברית. שאלה אחת שהיא הייתה מאוד חשובה, בקשר לחלב של ארצות הברית. הרב משה קורא לזה בעברית שלו, כדי להתייחס לשאלה, הוא קורא לתשובה בעניין חלב הקומפניז בזמננו, שבמדינתנו. בארצות הברית, ב-1954, השאלה הופנתה לרב משה, שהרי יש פיקוח ממשלתי על החלב שנחלב בארצות הברית. אם החברה תערב חלב לא כשר לחלב הפרות שעומד בפיקוח ממשלתי, הממשלה תעניש אותם ואפילו יסגירו את העסק שלהם. ולכן הנקודה ההלכתית שנקראת מרתת, שהגוי יפחד, אנשים יפחדו לערב שם חלב, תמי, חלב לא קשר. לכן רמי שכותב שיש מקום גדול להתיר. והוא מדבר על מושג של ידיעה ברורה בלי ראייה. האם ידיעה ברורה בלי ראייה נחשבת ידיעה לעניין הדין של חלב, אבל כמובן הוא הסתעף לדבר על תחומים אחרים בהלכה, שיש שאלה אם ידיעה בלא ראייה מספיקה בהלכה. ורמי שפסק יש מקום גדול להתיר. והוא כותב שם, הרוצה לסמוך ולהקל, יש לו טעם גדול. הוא רשאי, כמו שמקילים הרוב בני אדם שומרי תורה, וגם הרבה רבנים. אבל, רמי שאומר, מכל מקום לבעל נפש ראוי להחמיר, ואין בזה משום יוערה. קודם כל, הוא שואל, אולי זה נראה כגאווה, אני לא סומך על היתר. הוא אומר, לא, זה באמת היתר, ומותר לסמוך על היתר, ואין שום בעיה לסמוך על היתר הזה, אבל זה לא יוערה להחמיר. והוא אומר, גם כן ראוי להחמיר, וכך אני נוהג, כותב רמשה, להחמיר לעצמי. אבל מי שרוצה, עושה כדינה. הוא אומר, יש אולי סיבה להחמיר, אם אחד נהג שלוש פעמים מנהג, הרי יש עניין שהוא מטעם נדר או מעין נדר, הוא צריך להמשיך במנהג הזה. ומשה אומר, תשמע, אם הוא החמיר משום שהוא חשב שזה אסור מדינה, אז זה לא, ואני פוסק שזה לא אסור מדינה, אז אין מקום לנדר הזה. אבל אם הוא יודע שזה מותר, ובכל זאת הוא מחמיר על עצמו, אז לזה אולי יש סיבה של נדר. בזמן שהייתי תלמיד אז בחוץ לארץ, שמעתי שמועה שהפסק הזה גרם לוויכוחים רבים ומחלוקת רבה. מצד אחד, הרבה אנשים סמכו על הפסק הזה, ונדמה לי שזה הפסק העיקרי והפוסק העיקרי בארצות הברית שהתיר את החלב בזמנו, ובגללו רוב מניין של בני תורה אפילו, ובוודאי הציבור הרחב, השומר תורה ומצוות, שמח על הפסק שלו ושתה החלב של הקומפניס. הוויכוחים כנראה נגרמו גם עקב הקומפני, החברה שיצרה חלב ישראל. מצד אחד, הפסק הזה ממש יכול להרוס את כל המפעל שלהם. אמנם רמי שאומר יש צורך יש ראוי להחמיר, השאלה כמה באמת היו מחמירים לפי אותם התנאים של החלב, מה שהיה נקרא חלב ישראל, כמה אנשים באמת ימשיכו או יקנו חלב ישראל, ואיך המפעל הזה יתקיים. חוץ מזה, העולם החרדי, או אולי בכל אופן אנשים מסוימים בתחום החרדי, לא קיבלו את הפסק הזה, וחששו מאוד שרמי שיתיר חלב עקום. ושמעתי את השמועה אז, בזמן שאני אומר שמעתי את השמועה, פירושו שאני לא מכיר את זה מתוך ספרים, ואני לא יכול, אני לא עשיתי עבודה כזאת לבדוק את המקורות לאישורם, אבל שמעתי שמועה שאחד התקשר לרמיישה ואמר לו שנדהמתי לשמוע שכבוד הרב התיר חלב עקום. ורמיישה השיב להם, חס ושלום, לא התרתי חלב עקום. אותו בן אדם נרגע. אז הוא אמר, אבל כן מה אמרת? הוא אמר, אני אמרתי שחלב שהוא בפיקוח ממשלתי, נקרא חלב ישראל. כמובן שהתשובה הזאת הדהימה עוד יותר את הציבור החרדי, הציבור שלא קיבל את הפסק, והם חששו שאדרבה זה באמת יהרוס את כל הרעיון של חלב ישראל, הרי גם זה חלב ישראל. בתשובה נוספת, ביורדיה, איגות משה, יורדיה חלק דלי, סימן ה', רמי שחוזר על המקרה מסוים שהיה בטורנטו, קנדה, והוא אומר, אמנם יש מקום להקל, אבל אני חושב עדיין יש מקום להחמיר, והוא מדבר מצד נדר, מצד חינוך, אבל בהערה שם, שכנראה היא תוספת מהאורחים, הגאון, רב שבתאי רפפורט, הוא אחד מן האורחים של הכרך הזה, ובתור נכד של רב מיישה פיינשטיין, וגם הבנים של רב מיישה גם היו קשורים להוצאה, הבנים והנכדים של רב מיישה היו קשורים להוצאה של הכרכים, כרך האחרון של איגרות משה. הוא כותב שם שהדבר הזה שיש היתר נתבאר פעמים במקומות רבים בתשובות רב מיישה, שהידיעה הזאת נחשבת ידיעה. ואני עכשיו מצטט מתוך ההערה הזאת. עיין בכל המקומות הנעל שלגברי חומת בעלי נפש הזה דייק בלשונו ולא כתב להחמיר ודיקח עליו ישראל. שכן לדעתו גם חלב חלב החברות הוא חלב ישראל לדינה. אלא כתב להחמיר ודיקח עליו שישראל רואה בשעת חליבה. זאת אומרת שהשמועה ששמעתי היא מאושרת כאן ש... רמש אמר, כל חלב שאנחנו יודעים שהוא כשר, הוא נקרא חלב ישראל. ועדיין יש מקום להחמיר. אני קצת לא הבנתי למה באמת ראוי להחמיר אם אתה חושב שזה חלב ישראל. מה הסיבה לחומרה? אם אולי זאת הייתה סיבה כלכלית כדי לעודד את האנשים, אולי שאנשים יזכרו שיש מושג של חלב ישראל, למרות שגם זה נחשב חלב ישראל, אבל באמת אולי להכניס לתודעה של אנשים שיש רמת קשרות יותר גבוהה, אולי גם מטעם נדר. בכל אופן, בשורה התחתונה, רב מיישה פסק שחלב של הקומפניז בזמן, במדינתנו, בארצות הברית, החלב הזה נקרא חלב ישראל, והוא קשר ומותר לסמוך על ההתר הזה. ובכל זאת רמי שבעצמו הסתייג לעצמו ושתה רק חלב ישראל. נדמה לי שהפסק המקל של רמי שהיה הגורם העיקרי בארצות הברית שעד היום לדעתי הציבור הדתי שומר תורה ומצוות לא נזהר לקנות דווקא חלב שנחלב על ידי החברה שישראל הישראלי הוא הרואה את החליבה, אלא סומך על חלב הקומפניז בזמננו. תשובה אחרת, שלדעתי היא לא הייתה מפורסמת כמו השאלה הראשונה, אבל גם מעניינת מבחינת המצב בארצות הברית, היא שאלה ששאלו אותו בקשר להעתקה וגניבה במבחנים בארצות הברית. שמו שמועה שבישיבות מסוימות מתירים לתלמידים לגנוב את התשובות למבחני הסיום של המדינה. בארצות הברית ובפרט בניו יורק היו מבחני ריג'נס, שכל תלמיד בוגר שלומד בתיכון חייב לכתוב מבחנים ריג'נס. ואותם התלמידים בישיבות התיכוניות, היו שמועות עליהם שהם גנבו את המכתבים, הם גנבו את המבחנים, הם גנבו את התשובות, וכמובן, זה היה נושא לוויכוח גדול בחוץ לארץ. בזמני, בסוף המבחן, היו צריכים לחתום, הנני נשבע, שלא מסרתי מידע ולא קיבלתי מידע, לא עזרתי לאף אחד, לא קיבלתי עזרה מאף אחד, ובמבחן הזה. נדמה לי, כשהייתי בישיבה תיכונית, היו תלמידים רבים שלפני שהם הלכו להיבחן במבחנים האלה, היו לומדים את הסוגיה, אם שבועה בכתב נחשבת שבועה או לא. והיו כאלה שאמרו, אולי נחתום על החתימה הזאת לפני המבחן, לפני שמתחילים את המבחן, משום שהם עושים את המבחן, לא שמים לב אם חותמים אחרי המבחן או לפני המבחן, ואם אני נשבע לפני המבחן, הרי עד עכשיו לא קיבלתי מידע. פעם אמרתי לאחד מהתלמידים, אם היו משקיעים כל כך הרבה כוח בלימוד החומר, כמו שהשקיעו בכל הפילוסופיה מסביב ההתר הזה להעתיק במבחנים, לא היו צריכים להעתיק במבחנים, הרי היו יודעים את החומר. בכל אופן, רב משה קיבל את התשובה, השאלה הזאת, והוא אמר שהדבר הזה הוא אסור לא רק מדין מלכות, לא רק בגלל שדינה דמלכות הדינה, אלא גם מדין תורה. והוא אומר, זה ודאי נחשב גניבת דעת, אבל חוץ מזה, הוא אומר, יש בזה גניבה ממש. שהרי בסופו של דבר, אנשים הולכים להתפרנס באיזשהו מקום. ואז המעסיק מחפש תעודות ומחפש ציונים, ובגלל הדברים האלה, הוא מאמין בו, נותן בו אימון מסוים, אולי אפילו ייתן לו את המשרה בגלל הציונים, והרי אם הבחורה עתיקה, הכל זה שקר, אז הוא ממש גונב מבעל הבית שמעסיק אותו. חוץ מזה, אומר שאסור לשקר. ואנשים מקפידים על אנשים שעושים דברים כאלה, והוא מרמת כל מיני אנשים, ויש בזה גניבת ממון, גניבת דת וכו' וכו'. רמי שמוסיף, יש כאן אנשים שחושבים, חשקה נפשי בתורה. רמי שכותב, אין בזה עניין ביטול תורה. מאחר שהולך ללמוד לימודי חול, הוא רק עצלות בעלמה כשלומד באופן שלא לידע. הרי הוא מבטל זמן. ועד רבה, מתרגל הוא שלא לידע מה שלומד, מתרגל לעצלות. ולכן רמי שפוסק בצורה חד משמעית שדבר זה אסור. אבל מעניין איך שרמי שבסופו של דבר מצדיק את הבני תורה ועולם הישיבות. הוא אומר שבוודאי שהשמועה הזאת היא שקר, מסוני ישיבות, אלה שרוצים להחריב ישיבות ולהליל עליהם, ולהליל עלילות, כי עד רבה הוא אומר, הרי ידוע שבני ישיבה מצליחים יותר בלימודי חור מאשר בבתי ספר אחרים, ואל לחשוש להשמות של שקר, שבוודאי בני תורה אינם מעתיקים. נדמה לי שכאן רואים גם תמימות מסוימת של רב משה פיינשטיין. הרב ליכטנשטיין פעם אמר לי, שרב שלמה זלמן, זכרונו לברכה, אמר לרב ליכטנשטיין בתדהימה, שהוא שמע איזה שמועה, הוא לא, האם באמת הדבר הוא יכול להיות אמיתי, שאנשים דתיים בארצות הברית מרמים בענייני מס הכנסה. איך אפשר לעלות על הדעת שדבר כזה קורה? נדמה לי שיש כאן איזו תמימות מיוחדת שרואים בתשובה הזאת של רמי שם, ומתוך השמועה מה ששמעתי בשם רב שלמה זלמן. בזמן שעליתי לארץ, לימדתי במדרשייה בפרדס חנה, וגם שם היו שמועות על העתקות במבחנים. הרב יוגל, ראש ישיבת מדרשיית נועם, אמר לי באופן אישי שפעם הוא הלך לשאול בבני ברק, גדולי תורה, אם באמת מוכנים לפסוק בעניין הזה, האם לתלמידים מותר להעתיק במבחני חור. ואז הוא אמר לי תשובה אחת, בשם אחד מגדולים בני ברק, אני לא זוכר היום אם זה היה הרב שח או מישהו אחר, אבל בכל אופן אני זוכר שרב יוגל אמר לי שאותו גדול אמר לו, אפשר לדבר על הצדדים ההלכתיים שבדבר, אבל בוודאי שהבחור שעושה כזה דבר הוא אינו בן תורה ולא ראוי לו להתנהג בצורה כזאת. אני אמרתי שהתשובות של רמי שהתקבלו בעולם שלנו, בעולם של בני תורה. בעניין אחד, נדמה לי שהתשובות של רמי שבכלל לא התקבלו גם בעולם שלנו. השאלה שלו הייתה יחס לבנות לומדות תורה. בתשובה אחת, התשובה הראשונה שאני מכיר לפי הסדרה של איגרות משה, שהוא דן בשאלה הזאת, הייתה בתפשין חף. ושאלו אותו בעניין מפגשים של חברות. הוא כותב ככה בדבר המיטינג של סוסייטי. פגישה של חברות שבאים לדון ולהתווכח על ענייני החברה, על ענייני הסוסייטי. אבל הייתה תקנה שלפני הדיונים, בכל פעם שנפגשים, אחד מהחבורה יגיד איזה דבר תורה, בפסקי דינים, משולחן ערוך, או מדברי מוסר ויראה. האם אנשים יכולות להישאר שם ולשמוע את דברי תורה? ורמי שאומר, בסופו של דבר, מה לומדים שם? תורה, מוסר. זה אומר שנשים יכולות לשמוע. הן לא צריכות לעזוב. הרי גם בעקל, נשים שמעו תורה. אז הוא אומר, זה טוב שישמעו בכל מקום דברי תורה. בסדר. אבל בתשובה יותר מאוחרת, או בכל אופן נתפס בכרכים יותר מאוחרים של איגרות משה, זה נתפס ביורדיה, חלק ג' הייתה שאלה מרב שווי, הראש ישיבה מפילדלפיה, ששאל אותו שבבתי ספר, אפילו בתי ספר הנקראים חרדים, בתי ספר של בית יעקב, ההנהלה והמורים רצו ללמוד משניות עם בנות. לא מדובר בכלל בלימוד גמרא, אלא רק בלימוד משניות. והרמי שפסק בצורה חד משמעית, שהרי הרמב״ם בלכות תלמוד תורה, פסק שאין ללמוד, אין ללמד תורה לבנות, אמנם הוא מחלק בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה, אבל הוא אומר בתורה שבעל פה, זה דבר חמור שלא ללמד בנות, ולכן הוא כותב, משניות שהוא תורה שבעל פה, ציווהו חכמים שלא ילמדום, ואבל כאילו לימדום תפלות. לכן צריך למונעם מזה. הוא מתיר בלימוד משניות פרקי אבות. רק פרקי אבות, משום שהוא ענייני מוסר, הנהגות והנהגות טובות, יש ללמדם בהסבר לעוררם לאהבת התורה למידות טובות. הוא אומר, אמר שאב בוודאי לא ללמד משניות שער מסכתות, והוא מסיים מתוך הפשיטות הקצר וגומר וכו'. בוודאי שהעולם שאני חי בו היום לא קיבל את הפסק הזה של רמשה, הסתמך הפוסקים אחרים, בעיקר שהרב סולובייצ'יק והרבי מחב"ד, שניהם אמרו שבדור הזה מותר ללמד בנות, ואולי אף רצוי ללמד בנות כל תחומי היהדות. וזה אחד מן התשובות המעניינות ביותר שמצאתי דווקא בגלל שלא קיבלו את הפסק של רמי שבאיגרות משה. נדון בשאלה אולי יותר מאוד מסובכת לזמן שנשאר לנו, אבל תשובה שהסירה את ארצות הברית. רב מיישה נשאל בקשר להזרעה מלאכותית. האם מותר לאישה שמתקשה ללדת לקבל זרע ממישהו אחר? וכמובן השאלה התפצלה לכמה ענייני הלכה. אחת, האם זה נקרא זנות שאישה מקבלת זרע מבן אדם אחר? בספר אוצר הפוסקים, הביאו בשם ספר, בשם מנחם משיב, בשם ספר מנחם, שחלילה לבת ישראל להפקיר עצמה להזנות המלאכותית שהמציאו הרופאים. מי שדוחה את זה בשתי ידיים, ואומר, זה דברים באלמה, אין זה שייכות לזנות כלל וכלל, וכו'. אם יש איסור, אז הוא מדבר על העניין שבסופו של דבר, אולי הילד שיוולד, יתחתן עם קרובה שלו. אבל בוודאי אין כאן זנות. והוא גם מצטט, הביאו בשם ספר, בשם מנחת יחיאל, בשם ספר זכר לחגיגה, שסובר שילד כזה הוא ממזר, רמי שדוחה את זה מכל וכל, ואומר שלא ייתכן, שבלי מעשה ביה ילד נחשב ממזר. אבל, בסופו של דבר, רמי שאמר, שאם הזרע הוא של נוכרי, גם לפי אלה שחוקים ומתווכחים על כל מיני דברים, אומר, בזרע של נוכרי אין מקום לחשוש, ולכן יש מקום להתיר הזרעה מלאכותית, במצב כמובן, מצב שהוא דוחק גדול, במצב של אישה שלא יכולה ללדת, ובסופו של דבר הוא מתיר. הדבר הזה גרם לוויכוחים רבים מאוד, ורמי שבאמת מאוד מאוד נטרד בגלל התשובה הזאת. והוא התייחס לתשובה הזאת עוד פעם, ביורדי החלק ג' תשובה שהוא אמר, אני למעשה התארתי את זה, אבל לא אמרתי שזה דבר רצוי, לא אמרתי שראוי לעשות כן, אבל התארתי את הדבר הזה, והשבתי תשובות לכל מי שהתווכח והתפלמס איתי. חלק מהדברים נתפסו בספרים אחרים, כמו בחלקת יעקב, שיש שם המסע ומתן שיש בין רמי ש לבין פוסקים אחרים, אבל בסופו של דבר רמי ש לא נרתע ועמד בשלו. אמנם הוא לא הציע לעשות דבר כזה, הוא לא חשב דווקא שזה רעיון טוב, בסופו של דבר הוא אמר ש אפשר להתיר בדוח הגדול, במצב מאוד מאוד מסובך, יש מקום להתיר את ההזרעה המלאכותית של גוי.